טוב, אנחנו מתחילים היום בעזרת השם פרק צדיק ותהילים, ספר רביעי. אנחנו מתחילים עכשיו רצף של 11 מזמורים מפרק צדיק עד סיום פרק קוף, שאלו 11 מזמורים שאמר אותם משה רבינו. הראשון שבהם מתחיל בתפילה למשה, וכל הרצף זה מזמורים שאמר אותם משה רבינו. יש בה כותרת שמודפס מעל הפרק בתהילים, כתוב: תפילה זו מצא דוד כתובה כך, והייתה קבלה אצלו שמשה רבינו אמרה, והזדו בספרו. משה רבינו הכניס זה בתוך התהילים, אבל זה מזמורים שאמר אותם משה רבינו. מה התוכן של המזמור הזה? כמו שכתוב, שבמזמור הזה יש דברי מוסר שאדם חי חיים קצרים, ולכן הוא צריך לחזור בתשובה, ואין לו מה להתגאות בעצם היותו בעולם, כי ימיו קצרים, ולנצל את הזמן לחזור בתשובה. זה בעצם התוכן של המזמור שמורר את האדם לכך. יש במזמור הזה בכמה נקודות שפה במזמור אנחנו נראה שמודגש הכוח שהקדוש ברוך הוא נותן ליהודי, או יותר נכון הדרישה שנדרש מיהודי בעבודת השם, זה גם שיהיה שלימות של הכוחות, עשר הכוחות שלו, שיעשה אותם משלימות, ובאמת הוא מקבל גם כוח שלמעלה מהכוחות שלו הרגילים, שזה נקרא בשפה של החסידות, יש אור אלוקי שהוא בהתאם לבריאה, ויש אור אלוקי שהוא למעלה מהבריאה. את הנקודה הזו רואים בכמה מקומות במזמור. החל, כפי שהרב אומר, זה מרומז במספר של המזמור. אנחנו במזמור צדיק, 90. המספר 90 כשלעצמו הוא מספר השלם, ידוע ש3 זה עניין של חזקה, כך כתוב בגמרא, ו10 זה שלמות. אז אם יש לנו 30, 30 זה 10 פעמים חזקה, שזה מראה כבר על שלמות. וכשזה עצמו מכפל ב3, אז זה 90, זה שלמות מאוד גדולה. והשלמות הזו, אמרנו בשני הכיוונים, גם בכוחות הפנימיים של האדם, וגם בכוח העליון שמעל הכוחות הרגילים שלו. שהעבודה שאדם יכול להצליח, שהוא עובד את השם בכוחות שהוא מקבל, אז בכוחות הרגילים, מה שנקרא אלוקות שבגדרי העולם, אז הוא יכול לתקן את עצמו, את הכוחות שלו. כשהוא מקבל כוח אלוקי שמעל גדרי העולם, בכוחו גם לתקן את העולם. יכול גם לרדת למקומות שמצד עצמם הם רחוקים, הם נמוכים, הם אפילו מגדר של קליפה, ויכול גם אותם לתקן ולהפוך, כי הם מקבלים כוחות עליונים. זה מרומז במספר המזמור, אומר רבי, מזמור צדיק, איך קוראים לזה, איך אומרים צדיק? אז יש במקומות מדויקים שקוראים צדי, בלי קוף בסוף, ויש אומרים צדיק עם קוף בסוף. זה אומר גם רמז בשם של המספר הזה. אומר ככה, אם אומרים צדי, בלי קוף בסוף, צדי זה כמו הצד שלי. הצד שלי זה בא להדגיש את העבודה שלך בכוחות שלך, של הטבע של העולם. יש את הצד שלך, יש צד שהוא בצד הקליפה, ויש את הצד שלך שאתה יודע להעמיד את עצמך בצד הנכון. זה צדי. זה הרמז על הכוחות שהם בגדרי העולם והטבע. כשאומרים צדיק עם קוף בסוף, הקוף זו אות שיש לה ירידה גם למטה מהשורה, האורך של הקוף. הירידה למטה מהשורה זה אומר יש כאן כוחות שאתה יכול אפילו לתקן דברים שהם מאוד מאוד נמוכים, גם אותם אתה יכול לתקן. איך אתה יכול לגשת לדברים נמוכים ולתקן אותם? כי אתה מקבל כוחות עליונים שמעל הטבע. זאת אומרת, אפילו במספר של המזמור אנחנו כבר רואים על מה הולך להיות מדובר כאן במזמור. ונראה את זה בכמה מקומות בתוך המזמור עצמו, גם כן את אותו רעיון. נתחיל מפסוק א'. תפילה למשה איש האלוהים. אדוני מעון אתה היית לנו בדור ודור. פשוט הפשוט, תפילה של משה רבינו. משה רבינו מכונה פה משה איש האלוקים. אומר, אתה הקדוש ברוך הוא, אתה מעון היית לנו. דהיינו, אתה המקום שאליו אנחנו באים, אתה הדירה שאליה אנחנו מתכנסים, אתה מגן על האדם, כמו הדירה בקשמיות שמגן על האדם מגשמים ומחום וכולי. ואתה בדור ודור, מאז ומתמיד, אתה, כמו שבחומש כתוב, מעונה אלוקי קדם. המעון שלנו מאז ומתמיד. זה שמכנים פה את משה רבינו, לכאורה מספיק להגיד תפילה למשה. אומרים תפילה למשה, מספיקים את הכינוי שהוא גם איש האלוקים. למה צריך את שני הביטויים הללו? זה בא להדגיש מה שאמרתי בפתיחת הדברים. משה רבינו עצמו היה לו שתי המעלות. צד אחד הוא איש אלוקים. איש אלוקים זה בא לבטא שהכוח האלוקי שהוא מחדיר בעולם זה איש. איש זה הרי ידוע את הלשון שכתוב חז"ל אומרים איש האלוקים חציו ולמעלה אלוקים וחציו ולמטה איש. זאת אומרת מדובר גם בכוח האלוקי שיורד לאיש, יורד למטה, יורד לגדרי העולם. לעומת את משה, כתוב שהוא נקרא משה על שם כי מן המים משיתיו. מדובר בחסידות, המים זה מראה על דרגה אלוקית מאוד נעלית, והוא קשור למים בכלל, הוא קשור למעלה מהבריאה. אז משה רבינו יש לו את שתי השמות הללו, משה ואיש האלוקים. כי הכוח שעליו מדובר כאן במזמור, זה לתת כוח לאדם גם בכוחות הפנימיים, וגם בכוחות המקיפים שרוצים להוביל אותו, וזה מרומז בשם שלו. מעניין להשלים, הרד"ק אומר שזה מזמור שכתוב אומנם למשה, אבל זה הכוונה היא לבני משה, שידוע הרי שמשה היה לוי, לבני משה, צאצאי משה, לוויים, והתהילים, שירים ששרו אותם הלוויים, אז אומר, זה הכוונה, זה מזמור לבני הלוויים שהם בני משה. אבל רוב המפרשים אומרים שהכוונה היא, כמו שאמרנו, זה משה רבינו בעצמו. פסוק ב', משה רבינו אומר ככה, אתה הקדוש ברוך הוא, מעון היית לנו בדור ודור, מאז ומעולם, זאת אומרת בפסוק ב', בטרם ערים יולדו, ותחולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם אתה אל. דהיינו עוד לפני שנבראו הערים הגבוהים, לפני שנוצר הארץ, העולם, מעולם ועד עולם, לפני שבכלל היה העולם, וככה יהיה הסוף העולם, אתה בורא, אתה אקל, אתה בעל היכולת, אתה בעל הבית על הכל. פסוק ג', עכשיו הוא מתחיל לדבר שהקדוש ברוך הוא הגדול מעורר את האדם לחזור בתשובה. איך הוא מעורר את האדם לחזור בתשובה? זה אומר פסוק ג', תשב אנוש עד דקה ותומר שובו בני אדם. אדם מקבל מהקדוש ברוך הוא איסורים עד שהוא נהיה דקה, נהיה תשוש, תשוש כוח. ואז האיסורים הללו הם בעצם שלוחי האלוקים, שלוחים של הקדוש ברוך הוא, שהם באים בעצם לעורר את האדם ולהגיד לו, שובו בני אדם. תחזור בתשובה. חז"ל אומרים לשון, אין איסורים בלא אבון. אז אם יש איסורים, זה אומר שזה בא לנקות אותו מהאבון, ואומר לו, תחזור בתשובה. למרות שיש אחד מהאמרות החסידיות שאומר, שאומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה רוצה שנחזור בתשובה, אין בעיה. אבל תשב אנוש עד דקה, ואתה אומר שוב בני אדם. אתה מוריד אותנו ושבר אותנו, אתה עושה, עכשיו אתה אומר לחזור בתשובה. תן לנו יכולת לחזור בתשובה מתוך כוח ולא מתוך שברון. פסוק ד', כי אלף שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבור, והשמורה בלילה. יש כאן כמה אופנים במפרשים איך להבין, נגיד זה באופן אחד, שהוא ממשיך לתאר מה היצורים אומרים לאדם, שאדם מקבל. היצורים אומרים לו, תשמע, גם אם תחיה אלף שנה, אבל כשיעברו האלף שנה, זה יהיה בעיניך כמו יום אתמול שעבר. כי כשהזמן כבר עבר, אז זה לא משנה אם זה הרבה או קצת, זה כבר עבר, כבר היה, כבר עבר. אז זה כמו שעברם, הלילה מחולקת הרי לכמה משמרות. עבר משמרה אחת של הלילה, אז זה עבר, זהו, נגמר. אז במילא אין לך מה להתגאות בחיים שלך, תנצל אותם. זה אחד האופנים איך להבין את הפסוק הזה. כתוב גם, נוסיף עוד כמה נקודות, כתוב שחזל, יש פסוק במשלי שאומר על התורה, ויהיה שעשועים יום יום, לפני הקדוש ברוך הוא. אומרים על זה חזל, שאלפיים שנה קדמה תורה לעולם. למה? כי הפסוק הזה אומר לנו שאלף שנה זה יומו של הקדוש ברוך הוא. כי אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. אז אם כתוב על התורה, ויהיה שעשועים יום יום, יום יום זה אומר אלפיים. אז אלפיים שנה קדמה התורה לעולם. וכמובן בחסידות מסבירים שזה לא עניין של זמן. זה, הכוונה היא בעצם בחינות מעלות שהתורה קדמה העולם. אבל כל פעמים זה עוד אופן להבין שהאלף שנה זה רמז שיומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנה. יש לי מאוד איזה אמרה שאומרים על הפסוק הזה. אומרים היום שאנחנו בגלות, זה נראה לנו כל כך ארוך. אומרים לנו אלף שנה זה ארוך. אבל כשתבוא הגאולה ונסתכל אחורה על מה שהיה, הפסוק אומר, רגע קטון עזבתיך, זה היה רגע אחד קטן. כשאתה נמצא בתוך זה, זה נראה לך מאוד ארוך, כשאתה יוצא מזה, זה נהיה מאוד קטן. כל פנים נחזור לתוכן הדברים, שהמזמור הזה בעצם מעורר את האדם ואומר לו, תחזור בתשובה, אם יש לך חיים, אין לך מה להתגאות בחיים האלה, הם נגמרים. אז אם לא תמלא אותם בתוכן ולא תחזור בתשובה, אין משמעות לכל מה שיש לך. פסוק A, זרמתם שינה יהיו, בבוקר כחציר יחלוף. מה הוא אומר כאן? השנים, פעם אנשים באמת חיו הרבה שנים. תחילת הבריאה, אנשים חיו 1,000 שנים בעיניך, זה היה תחילת הבריאה. אבל אחר כך הקדוש ברוך הוא עשה שזרימת החיים התקצרה ונהייתה כמו שינה. כמו שאדם מנמנם שינה, כל החיים זה כמו שינה, איפה רואים את זה? 70 שנה של גלות בבל, אומרים על זה בפסוק, היינו כחולמים. זאת אומרת ש70 שנה נחשב כמו, סך הכל הייתה איזה שינה, תנומה, כמו חלום, זה עובר מהר. ואז הפסוק מתאר את זה, הוא אומר, אם אדם נולד בלילה, אז עד שהוא הולך מהעולם, זה כמו בבוקר, כחצר יחלוף. היינו, זה כאילו לילה אחד. כמו שאמר, שינה יהיו. אז בבוקר כחציר יחלוף. מה זה כחציר יחלוף? החציר יכול להיות שהוא היה לח מאוד בלילה, אבל איך שהשמש יוצאת, מייבשת אותו, והוא יבש, כמובן, אין לו שום לחלוחית בו. שזה בא לומר שחיי אדם הם כאלה קצרים. ועכשיו הוא אומר בצורה הפוכה, בבוקר, פסוקוו, בבוקר יציץ וחלף, לערב ימולל ויבש. תהיינו, שאם אדם נולד בבוקר, אז יציץ, דהיינו, הוא יחלוף מאוד מהר, חלף מאוד מהר, עד הערב הוא כבר ימולל ויבש. דהיינו, הפסוק משתמש בדרך משל, שהחיים הם קצרים. אז הוא אומר במשל, נולד בלילה, עד הבוקר הוא כבר לא נמצא. נולד בבוקר, עד הערב הוא כבר לא נמצא. זאת אומרת, החיים של האדם הם מאוד מאוד קצרים, ולכן, שוב, צריך למלא אותם בעבודת השם ובאופן של תשובה. פסוק ז', כי חלינו באפיך. ובחמתך נבלנו. זאת אומרת, החיים של האדם הם מאוד מהר, מאוד לא נחשבים, וזה כשהכל היה טוב. גם אם הכל טוב, הכל בסדר, אז מתי שהחיים שלנו קצרים ולא נחשבים. אבל עכשיו שחלינו באפיך, נגמרנו בכעס שלך, בחמתך, בחימה שלך עלינו, נבלנו, זה הכל בבעלה. במילים אחרות אומר, בזמן הגלות, אז קיצרון החיים והבהלה שבחיים היא הרבה יותר מורגשת מאשר כשהכל טוב, ובמילא זה עוד יותר מעצים את המחויבות שלנו למלא את החיים בצורה מלאה וטובה, כי הם באמת מאוד מאוד קצרים ואין להם שום משמעות. בסוג ח', למה צריך לחזור בתשובה? כי אדם חטא. ומה קורה עם החטאים שלו? זה אומר בסוג ח', שטה אבונותינו לנגדך, עלומינו למאור פניך. דהיינו, את האבונות שלנו שתה, שמת, הנחת, את האבונות שלנו לנגדך, אתה מביט בהם, דהיינו, אתה מתייחס אליהם, אדם נענש עליהם. אותו דבר, עלומינו, עלומינו זה הזמן שהיינו עלומים, אלם, זה צעיר, זה מה שנקרא חטאות נעורים. אז חטאות הנאורים שלנו, למאור פניך, שמת את זה מול העיניים שלך. במילים אחרות הוא אומר, שום דבר לא נסתר מעיני הבורא. הכל גלוי, הכל נמצא, ועל כל דבר אדם בסופו של דבר משלם, ולכן הוא צריך לחזור בתשובה על הדברים שהוא עשה. יש באחד המקומות, כתוב שהפסוק הזה, אפשר גם לקרוא את זה בצורה חיובית. כמו כל דבר הרי אפשר לראות בצורה חיובית, הפסוק הזה אומר עכשיו בצורה חיובית, אתה, הקדוש ברוך הוא, שאתה אבונותינו, לקחת את האבונות שלנו, שם אותם לנגדך. נגדך, כידוע, לפעמים יכול להיות מולך קרוב אליך, ולפעמים מנגדך יכול להיות מרחוק. אז שם אותם מרחוק, דהיינו, האבונות התרחקו, ואתה מוכל לנו עליהם. אותו דבר, עלומינו, עלומינו זה מלשון האלם והסתר שלנו, החושך שלנו, יהפוך להיות למאור פניך, יהפוך להיות דבר מהיר, אור פניך יאיר עליהם, פנימיות הנשמה תאיר בנו, ואז הכל האלם והסתר ייעלם, הכל יהיה מואר. אז אותו פסוק, אתה יכול לקרוא את זה בצורה שלילית, אבל אפשר לקרוא אותו ולהבין אותו בצורה חיובית, והמסר אותו מסר שאדם צריך לעורר את עצמו ולחזור בתשובה על כל הדברים האלה בצורה טובה ובצורה מלאה. נסיים בדבר טוב, עדיף.